עכשיו ב-99.5 חמש. הבוקר השישי. סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, אתם על הבוקר השישי ב-99.5. בשלב הזה אתם כבר אמורים לדעת איפה תהיו בדיוק בעוד שבוע, בערב ליל הסדר. בטח לפני כמה שבועות מצאתם את עצמכם בקבוצת וואטסאפ, אולי אפילו פתחתם את הקבוצה הזו בעצמכם. קראתם לליל הסדר 2018, או שהלכתם על שם מתחכם, כמו כולם בסדר או ביצים בממלח. סביר להניח שאתם כבר אחרי שלב הדם, האש ותמרות האשן בקבוצה הזו. ההתחשבנויות של איפה נהיה בראש השנה, ואיפה היינו בפסח שעבר, ומי מגיע ומי לא מגיע ומי מביא מה. עכשיו כל זה אני מקווה בכל אופן מאחוריכם, ובעוד שבוע וכמה שעות מעכשיו תגיעו מחויכים, מצוידים בסיר ובכמה סלטים, תברכו את כולם בחג שמח, והכל יהיה בסדר, לפחות לכמה שעות. אחר כך בקבוצת וואטסאפ אחרת כבר נסגור חשבון עם כולם. זה פחות או יותר מה שנעשה בשעה הקרובה, אבל בחיוך, כי בכל זאת אתם יודעים, סוף השבוע כבר כאן. איתי באולפן הטכנאי גיא מודעי, פותחים עם החדש של חנן בנרי, בשורות טובות, בואו נתחיל.
תגידי לי שמשיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה, ואין יותר מלחמות להכריע. תגידי שלסרטן יש תרופה. תגידי לי שמחלתי על אמש. תגידי לי שעוד יש לי סיכוי להינצל ולזרוח כשמש. תגידי לי שליבך לא כבוי, ותבשרי לי בשורות טובות, כמו שרק את יודעת לבשר. רק תבשרי לי בשורות טובות, אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. בשורות טובות. תגידי שהקטנה כבר הולכת, שהכינרת מוצפת עד תום, ואלוהים עוד יתר כלפי חסד. תגידי שיש סיכוי לשלום, כי הימין והשמאל מזמן מתו, הביטי סביב יש רק אנשים. אז בואי נתחיל רק שנינו בינינו, נפסיק להטיף, נפסיק להאשים, ותבשרי לי בשורות טובות, כמו שרק את יודעת לבשר. רק תבשרי לי בשורות טובות, אני לא יכול לשמוע חדשות יותר. בשורות טובות.
זוג זקנים על ספסל בגינה, את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
האורח הראשון שלי הבוקר בחר השבוע במקום די יוצא דופן להכריז על התמודדותו על ראשות העיר. בוקר טוב רועי לוי, חבר מועצת העיר נשר.
בוקר טוב.
אז הכרזת שאתה מתמודד לתפקיד ראש עיריית נשר, וזה קרה בבית הוריך בעיר. מתי קיבלת את ההחלטה להתמודד?
תראה, ההחלטה גמלה בליבי בשנים האחרונות. אני מסתובב בעיר ושואלים אותי תושבים שוב ושוב, מה יהיה רואי? מה עם העתיד של העיר? מה יהיה בחינוך? מה יהיה בניקיון? לעתים היה נראה כאילו העיר קורסת, בטח בחינוך ובטח בתשתיות. ועם הזמן, כשהבנתי שהפתרונות לא יבואו ולא תהיה ישועה מההנהגה הנוכחית בגלל סיבות שונות, ביניהם ניתן לקרוא בדוח מבקר המדינה, לא צריך לחזור על זה, הבנתי שאני חייב לעשות מעשה. תשמע, סבתא שלי, שתהיה בריאה, גרה בנשר. ההורים שלי גרים בנשר. אני בחרתי לגדל את הילדים שלי בנשר, ונראה לי שאני חייב לקחת אחריות כבן נשר, כמי שגר 38 שנים בעיר, חייב לקחת אחריות. יחד עם השותפים שלי לדרך, התכנסנו, דנו בנושא, והחלטנו ללכת על זה ולהתמודד לרשות.
איך המשפחה קיבלה את זה? אתה, נזכיר, אתה בן 38, שלושה ילדים, צעירים, סביר מאוד להניח. עיסוקים פוליטיים וחברתיים וקהילתיים מאחוריך יש ולא מעט בשנים האחרונות, אבל בכל זאת להיות ראש עיר לוז אחר לגמרי.
אני מסכים איתך לחלוטין. תשמע, איתי שלי הוא בן שנה וחצי, ליבי בת שלוש ושלוש וחצי, ואפרת עוד מעט בת חמש, אז ככה שאתה יודע, הם מאוד קטנים. עכשיו אני אספר לך משהו. שלשום ליבי שואלת אותי, היא אומרת לי, מתחילה להבין, אז היא אומרת לי, תגיד לי אבא, אם אתה תהיה ראש העיר, אתה כבר לא תהיה אבא שלנו? אז זה גם גרם לי ללחלוחית בעין, ברור,
ברור
שזה קשה, אבל תראה, יש כאן הקרבה, אין ספק. אתה מקריב משהו, אתה מקריב את המשפחה, זמן עם המשפחה, זמן איכות בטח בגיל הזה, אבל אני חושב שהמשימה הזו היא מספיק גדולה, ויחד עם רעייתי מורן, החלטנו שהמשימה הזאת באמת לבנות את העיר, לתת משהו לציבור, ולתת מעצמנו כמשפחה, זה הרבה יותר גדול מהתא המשפחתי האישי שלנו, ואנחנו בעניין הזה ביחד, זאת אומרת בלעדיה, לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
קיבלו טוויסט הבחירות בנשר בשבוע שעבר עם הודעת הפרישה של אבי בינמו, שלא התמודד לקדנציה נוספת, קצת טרף את הקלפים. היית מתמודד בכל מקרה?
כן, בהחלט. ללא ספק. אני חושב שאבי בינמו לאורך הקדנציה היה הבעיה.
תמכת בו בבחירות הקודמות?
בבחירות ב-2008 הכרתי את אבי בינמו שנה לפני כן, ואכן רצתי איתו ברשימה, הייתי מקום שלישי ברשימה, נכנסנו ארבעה מנדטים, והרשימה בעצם אחרי מספר חודשים מועט התפרקה. לראיה, כעבור חמש שנים בעצם אף אחד לא נשאר איתו, הוא רץ לבד, וכל אחד הקים לעצמו מפלגה. גם בקדנציה הזו אבי בינמו נכנס עם חמישה מנדטים ופשוט נשאר לבד. הוא החליט שהוא לא מתמודד, אני מאחל לו, יש לו כנראה בעיות בריאותיות, איחלתי לו בריאות ורפואה שלמה כמובן. נפגשנו לא מזמן, הצבתי את עצמי והצעתי לו את עזרתי בחצי שנה הקרובה בניהול ענייני העיר, כדי שבאמת העיר לא תקרוס. אני הייתי מתמודד בכל אופן. העיר, התושבים לא רוצים את אבי בינמו כראש עיר, ומעבר לזה, כי אבי בינמו לא נמצא כיום, לפחות לא מתמודד, מעבר לזה התושבים רוצים משהו חדש. הם אומרים, בואו תיקחו אותנו לדרך חדשה, בואו תנו לנו משהו.
אז איך עושים את זה? איך לוקחים עיר כמו נשר ומקפיצים אותה בכמה רמות?
תראה, האתגר הוא לא פשוט, אבל יש לנו שתי יתרונות מאוד מרכזיים בנשר. אחד, יש לנו באמת 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 אוכלוסייה מעולה, מגוונת מאוד, אוכלוסייה טובה. שיעור העובדים, או לחילופין שיעור המובטלים, נמוך מאוד. תסתובב בנשר בבקרים, אתה תראה כמעט ואין מכוניות ליד הבתים, כי כולם בעבודה. אז כשיש לך אנשים עובדים, זה מאוד טוב. מצד שני, יש בנשר אזור תעשייה די גדול, אני מתכוון להגדיל אותו עוד יותר. יש לנו עתודות קרקע. איך עושים את זה? פשוט מגייסים כספים והולכים למשרדי ממשלה דופקים בדלת, ומבקשים, לא על השולחן, פשוט צריך לדפוק בדלת כדי לבקש שם כסף. צריך לדעת איך לעשות את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה. יש לי תקשרים בשלטון המרכזי. אנחנו, סיפרתי לך, אני הייתי יועץ של שאול מופז, של שר הביטחון לשעבר. אני מכיר שרים, אני מכיר חברי כנסת, ואני מאמין שאנחנו נדע להביא את העיר נשר לגבעים חדשים.
איך מביאים לעיר כמו נשר זוגות צעירים, שזה אחד הכוחות שמניעים עיר, בוודאי כמו נשר, כשבעצם הם תלויים בתעסוקה שהיא מחוץ לעיר, בחיפה, אפילו מחוץ לאזור? מה הופך את נשר בכל זאת לאטרקטיבית לזוגות צעירים?
תראה, מה שהופך את נשר לאטרקטיבית זה גם התעסוקה, אבל לא רק. מה שהופך את נשר לאטרקטיבית, אני חושב שיש לנו, כן, קהילה טובה, אני אמרתי קודם, יש קהילה טובה, קהילה תומכת. מחירי הדיור, פעם היו אומרים זולים, היום הם כבר לא זולים כבעבר, אבל עדיין יותר זולים מחיפה. אבל הדבר המרכזי, כדי להביא זוגות צעירים, צריך חינוך ברמה. זוגות צעירים, גם אם הבית שלו, או הורה, גם אם הבית שלו יהיה טיפה פחות טוב, אבל החינוך יהיה מאוד טוב, הם יבואו לנשר. אנחנו בנשר, אני מתכוון להחזיר את החינוך, להיות בראש סדר עדיפויות. החינוך יהיה פורץ דרך, עוד הפעם, הוא יהיה מצוין.
זה משהו שהוזנח בשנים האחרונות בנשר?
בהחלט, בהחלט, בהחלט. תראה, כשאנחנו באים ומנתחים, יש דוח של מבקר העירייה בעניין הזה מ-2016, והוא מצביע שם בדוח איך ההשקעה בחינוך בעצם לא נותן את הפריון הנדרש. ואני אומר, אנחנו צריכים להפוך את הפירמידה, אנחנו צריכים להתחיל להשקיע בגיל הרך, ומשם להתחיל. תשמע, בגיל הרך אנחנו יכולים לפתח לילדים יכולות קוגניטיביות, משהו שלא ניתן בבית ספר. בבתי הספר היסודיים בעבר בנשר היו מקסימום 20 ילדים בכיתה. היום כמות הילדים בכיתה עלתה מאוד. אנחנו נקטין את הכיתות, אנחנו נפתח, נפסיק עם הנושא של צהרונים. תמיד, אתה יודע, נשמע לי צהרון, אנשים אומרים לי צהרון. אתה יודע, זה כמו גנון. צהרון, גנון. זה פעם היה איזה שמרטפייה כזו. היום זה נגמר. הורים עובדים עד שעה 5. אפשר לתת לילדים עד שעה 5 העשרה, חינוך, כמו שצריך, ואת זה נעשה.
אוקיי. איך הולכת להיות מערכת הבחירות הזו? מתמודד מולך, כרגע אנחנו יודעים על מתמודד אחד, שלום מזינו, אגב יש סיכוי לאיזשהו שיתוף פעולה ביניכם, לאיזשהו איחוד?
לפני הבחירות?
כן.
אני לא חושב, אנחנו נתמודד ברשימה שלנו. אני הקמתי לפני 5 שנים את כל האופרציה הזאת, שהיום אנחנו נמצאים ביחד עם חברים טובים ושותפים לדרך, בעיקר מספר 2 שלי, שזה אישה איבגי, שזה חבר נפש. אנחנו מתכוונים להביא כמה שיותר כוחות חדשים בנשר, להכניס אותם לתוך העשייה הציבורית, כי אני מאמין שהגיע הזמן באמת לשנות את המועצה, לשנות את האנשים. לא אנחנו נקבע, אבל לפחות מה שאנחנו נוכל להביא מאצלנו מהרשימה, זה מה שיהיה. לגבי כל מועמד אחר, אני מברך את כולם, אני מעודד את כולם גם כן להתמודד, אם זה איתנו ואם זה בלעדינו, אבל לשנות. נשר זקוקה לעלות לפסים חדשים, ואת זה אנחנו נעשה.
אני רואה המון מוטיבציה, אני רואה המון רצון, המון אכפתיות גם מהעיר, וזה לא מפתיע, אבל אני מסתכל על הצד השני, זה קצת מלחיץ להיות היום נבחר ציבור, בטח ראש עיר, תחת זכוכית מגדלת, אנחנו שומעים אין ספור חקירות והאזנות ומה לא, העסק הזה קצת מפחיד.
אתה צודק, אבל אני חושב שכל עסק הוא מפחיד אם אתה עושה אותו עקום. תשמע, בוא נגיד שלמשל על רוביק דנילוביץ', לא אתה ולא אני שמענו, לא על חקירות ולא על הקלטות, ולא שהוא נעצר או לא נעצר. מה שזה אומר שכנראה אפשר לעשות את זה גם כן בצורה אחרת, ואני מאמין שאנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. תשמע, אני בן 38, אמרתי לך, אני מאמין בעזרת השם שיהיה לי כוח ויהיה לי בריאות, שיש עוד קריירות לעשות לפניי. אני לא חושב שזו הקריירה האחרונה, יש עוד קריירות שאני ארצה אולי לעשות בעתיד, אבל כרגע אני בא להקדיש את כל כולי למען העיר בצורה ישרה, בצורה מכובדת.
אתה אומר 2-3 קדנציות מספיק לך.
אני אומר שיש, אני אומר שאני יכול לעשות, אני מאמין, לפחות עוד 2 קריירות קדימה, ובוודאי שאני ארצה לעשות אותם, אני רוצה לגדל את האנשים בתוך זה. תשמע, לא סתם פתחת וסיפרת שהבאתי את האנשים להורים, את מסיבת העיתונאים, ערכתי ואת ההצהרה אצל ההורים שלי בבית. ורציתי גם להעביר כאן מסר, שאנשים יראו איפה גדלתי. וסבתא שלי נכחה שם, ורציתי שיראו על איזה ערכים גדלתי. כי אנחנו גדלנו בבית על ערכים של צניעות, של אהבת הזולת, של להסתפק במה שיש ולא לקנא באחרים. ואת כל זה אני מתכוון להביץ, את כל סק הערכים הזה לתוך התפקיד של ראש העיר בעזרת השם.
רועי לוי, חבר מועצת העיר נשר, המתמודד על ראשות העיר, תודה רבה לך.
תודה לך.
נאחל לך בהצלחה.
תודה,
לסוף
תודה.
שבוע נעים.
תודה רבה, שבת שלום לכולם, וכמובן חג שמח.
חג שמח, זה גם נכון. תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו, בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאי אמן, העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
שלום.
מה שלומכם? בואו נתחיל. ועדת השחרורים קיצרה השבוע את עונשו של אלאור עזריה, שבעוד קצת פחות מחודשיים השתחרר ממאסר. גיא, אפס העניין הזה עבר די בשקט השבוע.
כן, נראה לי שקצת התעייפנו מהסיפור הזה ומכל החגיגה סביבו.
כן, זה בטח בהשוואה לרע שליווה את כל המשפט והדיונים והעירורים ואת הכניסה לכלא.
אני חושב שלכולם שותפים לתחושה שבסך הכל כאן מדובר בחייל ושנקלע לסיטואציה שבו היינו מעדיפים שאף חייל לא יהיה בה. אני חושב שבסופו של דבר גם זה הבעיה העיקרית, הסיפור הוא לא אלאור עזריה, למרות מה שאני חושב שהוא לדעתי בית המשפט אמר דברים די חריפים על מה הוא עשה שם, אבל הסיפור זה הכיבוש, בוא נגיד את האמת, הסיפור זה החיכוך עם האוכלוסייה האזרחית, הסיפור זה שחיילים נקלעים לסיטואציות שבהן
איכשהו תמיד אצלכם בשמאל העניין זה הכיבוש.
תשמע, אבל צריך להגיד את האמת, אם אתה לא מתחכך באוכלוסייה האזרחית אז אין בעיה. עכשיו נכון שיש אימות ויש סכסוך ואי אפשר לגמרי לא להיות שם, אפשר לצמצם את נקודת המגע, לא חייבות ההתנחלויות הקטנות בעומק השטח לא חייבות להיות שם, ואפשר לאפשר לצבא לפעול עם פחות חיכוך באוכלוסייה האזרחית בהערכות יותר טובה, אולי למנוע חלק הסיטואציות האלה, שגם מי שאולי דעותיו קצת עקומות, אבל לא יהיה לו את ההזדמנות לעשות דברים שלא צריכים לעשות.
בועז, אתה בטח מרוצה, מה למדנו מהסיפור הזה על אלאור עזריה שהסתיים השבוע ככה בכל ענות חלושה?
רק לציין משהו קטן, מה שגיא פדה קורא כיבוש, אני קורא חזרה לאדמת אבותינו.
שחרור, כן.
כן, בדיוק. מה שרציתי להגיד, זה, אתה יודע, בתור אחד שבא מתוך מתקני הקליעה בצבא, הייתי מפקד בכלא 6, תראה, ועדת השחרורים לא הייתה לברירה אחרת, כל חייל מקבל ניקוי שליש אחרי ריצוי העונש שלו, יש כאלה שמקבלים יותר, שולחים המתקה, עירור, כל הבבלת האלה. הבן אדם היה צריך להשתחרר, אני חושב שדעת הקהל הייתה לטובתו, אבל אם כבר מדברים על הסיפור הזה, יש לי אנקדוטה נחמדה וצהובה, שחבר בוועדת השחרורים הוא סגן אלוף אורן אברהם, שאני בועז כהן הייתי הסמל שלו בכלא 6, ובתקופה שלי הוא יצא לקורס קצינים. אז מדובר, לפי מה שאני מכיר את הבן אדם, מדובר בבן אדם איכותי, בן אדם ישר, בן אדם שמבין את החוקים הצבאיים.
וגם אתה ישר ואיכותי, ואתה כאן איתנו, אז אתה יודע,
נתת את הזווית הנכונה על האירוע.
מאי, המועד השחרור של אלאור עזריה נקבע למחרת חתונת אחיו, תגידי, זה פייר?
כן, שיבואו כל אלה שרקדו על הפרשה הזאת ועשו כפיים. אני חושבת שלאור עזריה, הפרשה הזאת, העדים שלה והסירחון של כל האמירות והצרות והוויכוחים וההתלהמות והניסיון לגזור קופון ילוו אותנו עוד הרבה זמן. אפשר לראות כבר אתמול בעקבות ההחלטה שהיו מי שמיירו בעיקר ברשתות החברתיות לתייג את זה כהשמאלנים הפסידו ואוכרי ישראל והבן של כולנו וכו'. ואני חושבת שזאת את המחיר על פרשת אלאור עזריה שילמנו באמת כולנו, ונמשיך לשלם מן הסתם.
יפה, אז מילד אחד של כולנו אנחנו עוברים לעוד סוג של ילד של כולנו. בואו נמשיך הלאה.
שבת של כדורגל, ניצחון, הפסד ואכזבות.
איכשהו הסרטון הזה העסיק אותנו לאורך השבוע, גם השבוע הזה, כדורגלן ביתר ירושלים, אנטוני ורן, תועד בסרטון סקס עם שני שותפים, ובחורה אחת, מאיה, שוב סרטון סקס, שוב דמות מוכרת, עורכי הדין של הכדורגלן טוענים, לא מדובר בעבירה פלילית.
טוב, הסרטון הזה מביש, הסרטון הזה מביך, התגובות מביכות, הסיקור מזעזע, אני חושבת שכולם כולם התייחסו לאיך מסקרים ולכל האפקטים הצדדיים ולמה שהיה לביתר ירושלים להגיד.
ובמה לא נגעו?
בזמן שלא נגעו באמת עצמה, יש שם... יש שם, אני לא יודעת אם, אני לא יודעת אם זה אונס או לא, אני יודעת שזה, זה, זה, זה מעשים בבחורה שכנראה הייתה גם שיקורה, כי חברה מאיזשהו מעדון, זה משהו שהוא אסור שהוא יעשה, זה משהו שאסור שהוא יקבל לגיטימציה, זה משהו שבכלל לא אמור להתנהל ויכוח, לא אמור להתנהל ויכוח, לא אמורים להביא עכשיו את, את גרסת הכדורגלנים ומה יש להם להגיד, והכל היה בכיף, ויש דברים ש... לא אמור להתקיים דיון לגביהם בקו האסור ומותר, כי זה אסור.
זה, אמרת כנראה ולכאורה, ואנחנו לא יודעים...
אני חושבת שכל אחד שאומר, אנחנו לא יודעים, או כן יודעים, ואולי זה היה בהסכמה, שיעצום את העיניים לשנייה, גם אתה עמית, ותחשוב, לו זאת הייתה ביתך בסרטון, או אחותך או אשתך. עכשיו תמשיכו את הדיון מפה.
כן, אבל את יודעת, זה אלה תמיד טיעונים פופוליסטיים, כי בכל זאת יכול מאוד להיות...
אני, זה לא טיעון פופוליסטי.
רגע, בואו נשאל את גיא. גיא, יכול להיות שלכדורגלן הזה נעשה גם אפל באיזשהו מובן. שוב, הכל לכאורה, ואנחנו עדיין לא יודעים מה היה שם, כי החקירה בעיצומה.
אין לי מושג מה באמת היה שם. לשמחתי לא ראיתי את הסרטון. אני לשמחתי חבר בקבוצות וואטסאפ שבהם קבענו סטנדרטים, אפשר לעשות את זה גם של דברים מסוימים אנחנו לא רוצים שיהיו בקבוצה, ואז הדברים האלה לא מגיעים לקבוצה, ואני מחזק את, מעודד אנשים לא להסס להגיד אל תפיצו את הדברים האלה לקבוצה, לא רוצה לראות את זה, לא רוצה לדעת, לא שאני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לראות את הסרטון. אני מסכים עם כל מילה שמאיה אמרה, ואני חושב שהרף הפלילי הוא, אנחנו כל מיני מחפשים את הרף הפלילי, זה לא הסיפור. השאלה אם זה באמת היה לפי הגדרות החוק אונס או לא, זה לא הסיפור. כל הסיטואציה שרואים שם היא סיטואציה נוראית, היא סיטואציה מזעזעת, ומי שמצלם את הדברים האלה גם כן, של מה אתם יכולים לצלם את זה, מה כל הסיפור?
בעידן כמו של היום, לוקח גם את הסיכון שהעניין זה יגיע לעיניים לא רצויות. בוא, אז כמה בסופו של דבר מקרים כאלה משרתים את גיבורי הסרטונים?
לא משרת, מה הם משרתים אותם הסרטונים האלה? אני, אתה יודע, כמו כל הסרטונים שמופצים מגיעים גם אליי מן הסתם, אני הסתכלתי, אני הזדעזעתי, שוב, לא, השאלה פה באמת היא לא אם יש פה משהו פלילי או לא. אתה ראית בחורה שפשוט זלזלו בגוף שלה, אני לא דמיינתי שזה אונס, בהתחלה אמרתי נכון, היא לא זזה, רואים שהיא לא זזה, אבל אתה יודע, כל ההחפצה הזאת, זה זעזע אותי, אבל מצד שני, אני ראיתי ש ראינו את אחד הכוכבים שהשתתפו שם, והוא הביא תיעוד שהבחורה ממשיכה להתקדם איתו גם אחרי. וחבר'ה, בואו לא נתעמם, יש בחורות גם כאלה שהן מעריצות, שאין להם בעיה לעשות אורגיות. אני יודע בתור רכילה, לא פעם אחת אני מקבל אייטמים כאלה, ואני יודע על דברים כאלה, עם סלט שזה קורה, יש בחורות כאלה. אז מה היא אומרת עם זה? בת או עם אחותך, אם הייתה לי בת כזאת, היא הייתה מקבלת שתי סתירות, ופה זה היה נגמר הסיפור. זה הכל מתחיל מחינוך מהבית.
אתה מדבר פה על החפצה, ואתה פה עצמך מדבר על המסר, אני מדברת על המסר שעובר מאירועים כאלה, ועל המסר שעובר כשמנהלי קבוצת הכדורגל, ומדובר בשחקן כדורגל שיש כנראה לא מעט בני נוער שגם מעריצים אותו, נותנים לו גיבוי, ואתה אומר כאילו, בסדר, לא הכל צריך לי, באמת
לא,
כמו...
לא, אני לא דיברתי על התגובה של הקבוצה, אני דיברתי על עצם העניין, שאותי זה זעזע, אבל יש גם, דיברת, יש את העובדות שיש כאלה בחורות, ואני מכיר, ואני יודע, שאין להם בעיה. וזה מה שעצוב, שעדיין יש בחורות כאלה, לא עדיין, וגם יהיו כאלה, כן?
טוב, אנחנו נצטרך להמתין ולראות איך הסיפור הזה מתקדם, ואיך החקירה מתנהלת. בואו נמשיך הלאה.
אני יודע מי זה אנטוני ורן.
תשמע, הרבה אנשים היו בטוחים עד השבוע שבכלל מדובר בכדורגלן זר, פתאום הופתענו שמדובר בישראלי לכל דבר. בואו נמשיך הלאה.
חודי מני לחלם בסחות רעסי עליקי אחיס בנפוסק ואהדע ואחירן שווית הודו פיקול האל מהמה.
אירוע טלוויזיוני של ממש נרשם השבוע עם שידור הפרק האחרון בעונה השנייה של פאודה. היה פה איסור מוחלט לדבר וחלילה לעשות ספוילרים לפני וגם אחרי שידור הפרק. גיא, בוא נתחיל דווקא איתך בתור אחד שלא צפה אפילו בדקה אחת משתי העונות האלה. א', איך זה יכול להיות? וב', איך זה נראה מהצד שלך?
תשמע, דיברו על זה כל כך הרבה, דיברו על זה בעברית ובערבית, שזה כשלעצמו מרגש...
ובקרוב בעוד שפות, כן.
תמיד מרגש אותי. האמת היא שאני שמח שמצליחים לעשות, זה נראה לי מתבקש שיעשו אקשן טלוויזיוני איכותי מכל מה שקורה פה בארץ ומהסכסוכים שלנו ובעיות שלנו. אני חושב שיש חומר בלי סוף בארץ לשלל סדרות וסרטי טלוויזיה מצוינים. אני עוד נזכר שראיתי את העונות הראשונות של משחקי הכס שנים אחרי כולם, וחשבתי לעצמי שהתנך של הוא מלא בכל כך הרבה עלילות שהיו יכולות לספק סדרה מצוינת כזאת, מי שלמה המלך ופלגשה ואמנון ותמר ודוד ובת שבע, ופשוט אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לעשות טלוויזיה שמבוססת על הסיפורים המקומיים שלנו והמקורות שלנו, זה נראה לי מאגר אדיר.
הנה, הסיפורים שלנו מוכרים. מה, פאודה לימדה אותנו משהו חדש על הסכסוך שלא ידענו קודם?
פאודה היא סדרה מצוינת, למרות שעדיין לא ראיתי את הפרק האחרון, אז תיזהרו, שמרתי אותו לעיתוי חגיגי.
כן. רגע, אז בואי אני אספר לך שבפרק האחרון...
תיזהר. פאודה היא סדרה מצוינת, ופאודה היא הוכחה שאפשר לעשות טלוויזיה טובה, ואני חושבת שבכלל יש לא מעט סדרות... שהן סדרות מצוינות וסדרות טובות, גם ברשת, גם בקשת, ומעניינות, וכאלה שהעולם מתעניין בהם. אני חושבת שישראל לא מספיק מעודדת את היוצרים, לא מספיק מעודדת את היוצרים, אני חושבת שמשרד התרבות לא מספיק מעודד את היוצרים, וחבל, כי ישראל היא מעצמה טלוויזיונית בעולם, בדיוק כמעט כמו הייטק, אפשר להגיד בדיוק כמו הייטק, אבל כמעט כמו הייטק, ואפשר לעודד וצריך לעודד יצירה טלוויזיונית, כי גם תרבות זה משהו שהוא חשוב, ולא רק גיל שווייט וצ'ק פוינט. ופאודה אגב זה סדרה שבאמת נרכשה ונרכשה ותשודר בחול, ויש עוד הרבה סדרות כאלה שעשו היסטוריה וצריך לעודד.
כן, בועז. ביקורת טלוויזיה לדעתי. זה היה נאום מדהים.
בועז, תגיד, הסכסוך שלנו, גם גיא אמר כאן, הסכסוך שלנו מצטלם טוב בעולם. מה עוד אנחנו יכולים למכור לעולם בפורמט של סדרה טלוויזיה?
מדהים, הסדרה מדהימה. עכשיו, גם אני לא נחשפתי בגלל שלי יש הוט ואין לי יס. אבל
מה הבעיה להוריד, בועז?
אני רואה את זה דרך הטלוויזיה החכמה, אבל צפיתי בשלוש פרקים הראשונים, וזה בגלל, אני חושב שאולי מכל העונה הזאת, מה שלדעתי הכוכב שהתגלה שם, ואני ארים קצת לעצמי, זה בחור בשם אמיר עודה, שהוא חיפאי, שחקן, שהוא בן דודו של איימן עודה, בן לאמא יהודיה ואבא ערבי, שבעצמו שירת בצבא ושירת גם בקרבי, למרות שהוא לא חייב, וזה האיילט מבחינתי הצוותית שלנו, החיפאית.
משפחת עודה החיפאית, משפחה ענפה ומרתקת.
כן.
נכון, ולדעתי הוא היה כוכב, וגם הרבה מדורים התעניינו בו וכתבות מגזין רק בגלל, אתה יודע, ייחוס המשפחתי שלו. תקשיבו, מדובר בסדרה מדהימה, לא סתם קנו אותה בנטפליקס. מה אפשר עוד להוסיף? אין מה להגיד עליה. מדהימה, אני מתענק מהערבית שם המדוברת, גם מהשחקנים שאין להם בכלל שום קשר לערבית מהבית, על השחקנים הישראלים היהודים. מדהים, מדהים מה שהם עשו איתם.
תראו, אז בניגוד לעונה השנייה של פאודה, הסכסוך הוא משהו שרחוק מלהסתיים. חברים, אני מאוד מאוד מודה לכם. גיא, רצית לומר עוד משהו?
עונה שלישית על התקיפה בסוריה לדעתי.
יפה, אהבתי את זה מאוד. מאי אמן, העיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון כל בו. חברים, תודה רבה, אחלה סוף שבוע.
שבת שלום.
יאללה ביי.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה או פלומו אמיגוס.
אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי, וכמה קומפלימנטים, אוי 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 אוי. כשהיא קוראת לי אני בא, כבר לא זורק את העניבה, ויפה וגם מופע בקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף. אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה סוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. אופה, עושה לי אופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. אם אני לא עונה לה, אוי אוי, אוי אוי, זה בא לה בגלים עולה לה, אוי 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 אוי. משחקי הכס, משחקי לשון, משיקה וחמודה, קצי לישון. אל תתעצפץ אלי השן, תגיד אמן, היא לא רוצה להתחתן. מתעשי כשהיום יגיע, תהי בדרך לחופה. אם היא תברח, תלוי במצב רוח וברוח התקופה. תעשה את הקופה. אז איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה סוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. אופה, עושה לי אופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים. תגידי מה יהיה הסוף איתך, כבר לא יורד על הברכיים. אופה, עושה לי אופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכן בנות? מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי די די כל היום. צ'יקי די די, צ'יקי צ'יקי די די, צ'יקי די די ככה כל היום.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
כמדי שנה גם ביום העצמאות הקרוב יערך גמר חידון התנ"ך העולמי לנוער. הפעם גם תהיה לנו שם נציגות, ולא סתם, נציגה. בוקר טוב, אוריה כהן, תלמידת כיתה י' א' באולפנה סגולה בקריית מוצקין.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
יופי, בשבוע שעבר זכית במקום השני בחידון התנ"ך הארצי, הישג שהעניק לך את הכרטיס לגמר, לגמר החידון העולמי. ציפית לזה? לשם כיוונת?
נראה לי שכל המתמודדים מכוונים לשם.
אוקיי. כמה מתכוננים לדבר כזה? איך זה עובד בעצם?
לחיות את התנ"ך יום יום.
שזה אומר? תתרגמי לי את זה למעשים.
אני כל יום לומדת תנ"ך, כל שעה חופשית שיש לי, אני נוסעת ברכבת, אני בדרך לאולפנה, יש לי הקלטות, נגיד, בדרך לבית ספר, אז אני שומעת הקלטות, בבית.
כן.
כל מקום.
זה משהו שידעת מגיל צעיר יותר, שזה מה שאת רוצה, להגיע יום אחד לחידון התנ"ך העולמי לנוער?
ברגע שידעתי מה זה חידון התנ"ך, וכאילו הייתי צופה ביום העצמאות, כאילו הרבה שתמיד היו צופים, ואז ראיתי גם, כאילו, תמיד אמרתי, וואו, זה כאילו ממש מדהים, אני גם נורא אוהבת תנ"ך. למה שאני לא אעשה את זה, תכלס? אז התחלתי ללמוד, את האמת שלפני שנתיים ניגשתי גם, שהייתי בכיתה ט', והגעתי למקום החמישי בארצי, ואז יש חוק כזה שאסור לגשת שנה אחרי שנה, אז שנה שעברה לא יכולתי לגשת, ואז השנה אמרתי כאילו די, כבר אין לי כוח, אני לא אגש שוב. זה גם כיתה י' א', יש לי עכשיו כל הבגרויות והמתכונות וזה, אמרתי אי אפשר לשלב את זה ביחד, זה לא ילך, אני לא אעשה את זה. ואז אבא שלי ממש שכנע אותי, והוא אמר לי לעשות זה, ואני שמחה שבסוף ניגשתי, כי בסך הכל גם מתחשבים.
12 מתמודדים היו בגמר הארצי, כמה מהם בנים, כמה בנות?
11 בנים, זה בת אחת.
ואת? איך זה מרגיש?
את האמת שהיה לנו איזה מחנה כזה יומיים, שבוע לפני היה לנו מחנה של יומיים, וכזה הייתי לבד כזה, אבל בסדר, אני בן אדם, אני לא בישנית או משהו, אני יכולה כאילו למצוא שיחה וזה. דווקא היו מאוד נחמדים, כאילו, אתה יודע, ילדים כאלה של חידון התנך. אז היה נחמד איתם.
תני לי שאלה אחת שנפלת בה, נגיד בגמר הזה.
וואי, אני אתן לך דוגמה. הייתה שאלה שהיא ממש קלה שנפלתי בה, ואני אגיד לך למה. כי הוא שאל לאיזה שופט היו 70 בנים, וישר קפצתי שופט אחר שהיו לו 70 בנים ובני בנים. אז עניתי למי היה 70 בנים ובני בנים, ואז אחרי זה בכלל שמתי לב למה שהוא שאל, ואז אמרתי שהוא שאל למי היו בכלל 70 בנים, ואז... חבל, לא נורא.
לא נורא, אני מניח שזה לא מטריד אותך עכשיו. לקראת החידון העולמי ביום העצמאות בירושלים, מה מדד ההתרגשות?
בהחלט מרגש, יותר מלחיץ. יותר מלחיץ, כי זה תקופה מאוד קצרה ויש הרבה חומר ללמוד.
את גם צופה נגיד בחידונים שכבר התקיימו בעבר, בשנים קודמות?
בטח, אני צופה והסתכלתי ואני גם כאילו התייעצתי גם עם כל מיני חבר'ה שהיו בשנים קודמות, קיבלתי כל מיני עצות כאילו, גם מכל מיני, מכאלה שהיו במבוגרים, מכאלה שהיו בנוער, והרבה מהעצות שקיבלתי ממש עזרו לי השנה.
בעצם תהי אחת מארבעה נציגים של ישראל בחידון הזה, בחידון העולמי. מה בעצם נשאר לך עוד לעשות עד אז? את אומרת, כבר למדת תקופה ארוכה לקראת החידון הארצי, מה עוד אפשר לחדש או לעשות?
כל פעם מתווסף חומר, כאילו החידון מחולק לשלבים. שלב בית ספרי שיש כמות מסוימת של חומר שכוללת כזה... תורה, מגילת רות ונביאים ראשונים כזה, יושב שופטים, ואז מי שעובר את הבית ספרי, שזה כאילו שלושה מכל בית ספר, עולים לשלב המחוזי. יש את המחוזי בכתב שעולים מתוך, ואז יש חומר שמתבסף למחוזי, אתה יודע, שמואל מלאכים, כל מיני כאלה גם, ועוד כל מיני נביאים. ומי שעובר את השלב המחוזי בכתב, יש שלב מחוזי פומבי שבו משתתפים 16 מכל המחוז. מתוך ה-16 יש מקום ראשון שממשיך לשלב הארצי. בשלב הארצי מתווסף עוד חומר, קצת יותר נרחב, עוד נביאים, יותר מהכתובים גם, ועכשיו לשלב הארצי מתווסף עוד חומר.
תשמעי, אוריה, מבחינתנו את כבר אלופה, ואת יודעת, אולי אנחנו נדבר כאן כשתחזרי כחלת חידון התנך העולמי לנוער. אנחנו בכל מקרה נאחל לך המון המון בהצלחה. אוריה כהן, סגנית חתן חידון התנך הארצי לנוער, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
ביי, להתראות.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בעוד שבוע ליל הסדר, ההכנות בסיאן, וזו הזדמנות שלנו להפריע למלך זילברשלג בעבודות ניקיון הבית. בוקר טוב, מלך, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן.
בוקר טוב, אני מקווה שאף אחד לא חושד בי שאני עוזר בניקיונות. חלילה, חלילה, אתה, מיד אמרתי בוא נוריד את החשש הקטן.
שמחים שסגרת את הפינה הזו, איפה אתה בסדר?
אני בבית,
כן.
אבל אתה יודע, הבית זה אצלנו קצת הרבה מאוד אנשים, זה 60 נפש.
וואו. 60 אנשים, רגע, רגע, 60 אנשים בליל הסדר.
נכון, נכון, וזה רק משפחה של לא סבא וסבתא,
משפחה מצומצמת.
משפחה מצומצמת, לא כל כך מצומצמת, כן, אבל משפחה מצומצמת, בהגדרה לפחות.
תגיד, כמה השאלה הזאת היא נפוצה במגזר החרדי, איפה אתה בסדר? אצלנו, אתה יודע, זו שאלה שמפרקת משפחות, המכה 11.
נכון, אבל אתה יודע, יש מין תורנות כזאת של שנה אחת אצל ההורים שלו, שנה אחת אצל ההורים שלה, ובשנים האחרונות, לא מאוד אחרונות, נגיד 10 שנים כזה, נוספו עוד הרבה אופציות בדמות טסים לסדר, או עושים נופש, נוסעים סתם בארץ איזה מלון לסדר. זה לא משהו שהיה מאוד נפוץ, אבל זה רווח יותר היום. אמא שלי אישית, זאת אומרת, ההורים שלי כן מאוד תמכו בכל משהו שהוא קדמה בשנים עברו, והם כן נסו לסדר, ובשנים האחרונות אמא שלי פשוט נלחמת על זה בכל תוקף שסדר עושים בבית.
כן, זה הגיוני בסך הכל. בוא נדבר על ההגדה, כן. בוא נדבר על ההגדה של פסח. איך אתה עם הריטואל הזה? והגדת לבינך.
מאוד אוהב, כן. מאוד אוהב, מאוד מתחבר, כי זה משהו ש... אתה יודע, הוא היה... קצת החג שלי, בגלל העניין הזה, שאתה יודע מה יותר כיף מאבא יושב עם הילדים ומספר להם ומדבר איתם בצורה נורא עכשווית, כי זו הצורה שאני גדלתי עליה. גם כמובן נתמדים למקורות ושרים את הפזמונים והכל, אבל הכל קורה בצורה נורא שיח של אב ובנו, וברגע שזאת מצוות החג, אז זה הדבר שהכי... אותי אישית, אני לא מתוודע הרבה, אבל אני יכול להתרגש גם ולפקוץ מדי פעם.
וואה, איפה? באיזה נקודה בסדר, בשולחן ערוך?
אני חושב שבסוף ההגדה, כשיש שם את כל הפזמונים והכל, יש לנו מין נוסח כזה שהבאנו איתנו מרומניה.
כן.
אתה יודע, יהיו שיקראו לזה גלותי, אני פשוט חושב שגורמים לגלות להיות לא גלותי. אז זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו. אבל אני מאוד אוהב את כל הערב הזה, הוא נורא חשוב בעיניי והוא נורא יפה בעיניי, ואני קצת מחכה לו, בשנה שהוא נגמר אני מחכה לשנה הבאה.
אחד שנעדר ונעדר כל שנה מהערב הזה, מליל הסדר, הוא זה שהכי חסר, אתה יודע, ככה אומרים בכדורגל, זה שאיננו תמיד הכי חסר, במקרה שלנו משה רבנו, אולי הגיבור של יציאת מצרים, לא מוזכר בהגדה.
אבל אתה רואה שהוא הגיבור ואתה לא צריך להזכיר אותו כדי לדעת שהוא הגיבור?
ואולי זה ספר, אולי הגדה של פסח היא, אתה יודע, ספר שמות בגרסת הבמאי.
אני אשמח להאמין שלא.
אוקיי.
אוקיי, ואם הבמאי היה ככה, אתה יודע, אם הבמאי מצליח לרגש אותי, מה אכפת לי?
זה נכון.
זו השאלה שלי. אבל שוב, הוא הגיבור, והגיבור הבלתי מעורר, ויש הרבה מאוד מקומות בהגדה שהוא מוזכר, רק לא בשמו. היו לו מאוד הרבה שמות, חלקם מוזכרים ובחלקם הוא מוזכר אפילו בלי שם, אבל הוא לגמרי נוכח שם, ואתה יודע, הדמות נוכחת, ואני לא חושב שמישהו שוכח אותו לרגע, חלילה.
זה בטוח, אבל אני חושב שהיה מקום, אתה יודע, לאיזשהו אזכור קצת מעבר לאזכורים הנסתרים. אני לא יודע, אבל בכל זאת, אתה יודע, המינימום של הקרדיט, אני חושב שהיה כן ראוי. אבל זו דעתי.
זהו, אז מינימום של קרדיט יש.
כן.
אבל באמת, נתת לי שאלה, ואני אדאג לדרוש ולדוש ולחפור בזה.
כן, תפנה למי שצריך.
אני אסמס לך ברגע שיש לי תשובה.
או, יפה. אגב, אין שום עדות, לפחות ככל הידוע לי, עדות ארכיאולוגית לנדידה של עם בסדר גודל כזה באזור.
נכון.
אולי כל יציאת מצרים היא בעצם עניין סמלי, סימבולי. אתה יודע, כל אחד יש לו את המצרים הפרטית שלו, שהוא צריך לצאת ממנה מהבית החירות.
זהו, זה מה שבאתי להגיד לך, כי אני אדם, אתה יודע, אני בקצרה אני אגיד לך שהעולם ההשקפתי החרדי מתחלק לשניים, הליטאי והחסידי. הליטאי ככה יותר צמוד למקורות, והכל נורא לא רוחני במרכאות, והעולם החסידי הוא כולו רוחני. ומדברים על מצרים פרטיים, ועל כל אחד והגלות שהוא יוצא ממנה, אז גם אם אנחנו לא רואים לטורט או איזה ארכיאולוג שיאשר לי את האמונה שלי, יש לי תמיד את המקום המאוד רוחני לברוח אליו, וזה המקום שזו נקודת המוצא שלי.
אוקיי.
תמיד זה המקום שאני נמצא בו, יוצא ממנו ומגיע אליו.
עכשיו אז זו, כן.
תדע, אומרים, פסח זה אחד העניינים, הוא פסח, זאת אומרת, לדבר ולחשוב פעמיים לפני מה שיוצא מהפה.
יפה.
אז אני חושב שתדע, בוא נצמד לדברים שהם קצת יותר מטאפורים, אולי קצת יותר, קצת פחות מתקלים במלל, ולתת ללב לדבר זה אף פעם לא רע.
זה בטוח, שאלת השאלה.
אני לא יודע איך אני חוזר לגבריות שלי אחרי הרעיון הזה, אבל איכשהו נחזור לזה.
אז בוא נסגור את העניין הזה ונשאל אם גפילטה פיש יהיה על השולחן?
איזה שאלה. לא יהיה על השולחן, בוא נספר לך משהו מעניין.
כן.
אני שייך לחסידות סרט ויז'נית שהיא חברת בת אולי, אולי הסיירת של חסידות ויז'נית הגדולה.
כן.
ובחסידות ויז'נית לא אוכלים דגים בפסח.
מה אתה אומר?
נוסף לכל האיסורים, גם דגים לא אוכלים בפסח, וגפילטה יש בתוכו דג. אז מה שקורה זה שיש לנו פייק גפילטה מעוף קצות.
פלש גפילטה, כמו שאומרים.
אני אחזור על זה, פלש גפילטה. קוראים לזה ביידיש פלש פיש, דג שקרי. וזה באמת אחד הדברים היותר נוראים שהגיעו לעולם, וגפילטה פיש זה לא דבר לא נוראי.
אני באופן אישי כן מחובבי הז'אנר, אם תרצה אני גם אשמח לשמור לך איזה יחידה או שתיים.
אוקיי, סגור, אחרי החג.
סגרנו, יפה. מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור כאן, אתה מוזמן לחזור לעבודות ניקיון הבית שמעולם לא התחלת בהן.
נכון.
ושבת שלום.
שבת שלום ותודה רבה לכם.
יאללה ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו בואו ניכנס לאווירה לטינית עם נגיעות קובניות, לכבוד זמר שקשה להתעלם ממנו בזמן האחרון, השירים שלו חורכים את הרדיו, ההופעות מחשמלות, הוא מככב בפרסומת, ועוד לא הזכרנו את אנריקה איגלסיאס. בוקר טוב רותם כהן.
בוקר מצוין, שבת שלום.
שבת שלום, מה שלומך?
בסדר, קצת מדאיג אותי איך שהצגת אותי, אמרת קשה להתעלם, זאת אומרת אתה מנסה להתעלם.
חס וחלילה, אי אפשר להתעלם, אנחנו גם לא רוצים להתעלם.
אוקיי, עכשיו זה יותר נוח.
זה בטוח, תשמע, אתה כוכב, אמרנו אי אפשר להתעלם מזה וגם לא צריך, ואת זה גם כולם יודעים. אני מניח שדווקא הפרסומת האחרונה בכיכובך היא חותמת לאיזה סוג של כוכבות כאן בארץ.
קודם כל אני שמח לשמוע את זה. אני אגיד לך מה מבחינתי, כאילו לא פרסומת, אני אוקיי, אני אתחיל בזה שהחלום שלי שנים אחורה היה לשיר בפרסומת.
אוקיי, גם למדת המשחק אם אני זוכר נכון.
נכון, וניסן נתיב. החלום שלי היה לשיר בפרסומת, וזה לא התגשם, עד שקרני, המנג'ר שלי, שהיא אחותי הקטנה גם, פשוט עשתה את כל הקישור הזה עם אייס, שאני נורא שמחתי, גם נורא שמחו, ויצא בסוף שגם אני יצרתי את השיר ביחד עם אבי אוחיון, חברי היקר, וגם שרתי בקליפ, והשתתפתי בפרסומת, ואני הפרזנטור.
כן.
זה מרגש.
אני בטוח, אתה היום בכלל הכל המוביל בסצנה הלטינית המקומית, עד כמה השוק הזה מנוצל לדעתך היום?
אני יכול להגיד לך שאני מנצל את כל מה שאני, את כל מה שיש בתוכי בלטיני. תחילת השאר אני לא יודע מי, אתה יודע, מי כל אחד עושה את התחום שלו.
יש איזה סיכוי להתעוררות אולי של הסצנה הזאת? היו שנים ככה שהמוזיקה הלטינית יותר הושמעה כאן.
קודם כל לא נראה לי שיש יותר מעכשיו, כן? אבל אני יכול להגיד לך שכאילו יש איזה, אתה יודע, איזו נטייה קלה כזאת של גם הז'אנרים האחרים בארץ, אפילו, לא יודע, היפופ, נגיד שזה מאוד שונה ממני, או ים תיכוני שזה מאוד אחר. אתה יודע, יש להם את הנגיעות הספרדיות האלו, אתה יודע, אבל זה גיחות קטנות שהם עושים אליי.
כן, אוקיי. עוד ציון דרך בקריירה שלך בתחילת חודש יוני, בשניים ביוני, ליתר דיוק, בפעם הראשונה, היכל התהילה של קיסריה.
נשמע, זה מטורף, אה?
זה תגיד אתה, לי זה נשמע מטורף, אבל בוא תעיד אתה.
שמע, זה מטורף, כי שמע, אתה מדבר עם בן אדם חרדתי נורא.
רגע, בוא נתעכב על זה, מה זאת אומרת?
נו בטח, מה, אתה ברור שתרצה להתעכב על זה. אני בן אדם חרדתי, אני לפני הופעה של 400 איש, אני בלחץ, אם יגיעו, אולי לא יגיעו, אולי קר היום, אולי חם להם, אולי יש פקקים, אולי, אתה יודע. כאילו, להביא 4,000 איש למקום שהוא לא תל אביב, אתה יודע, אנשים מתעצלים, אתה יודע, היום קשה אפילו, תחשוב על זה רגע, קשה עכשיו גם אם אומן ייקח את היכל התרבות בחינם, כרטיסים חינם, לך תביא 3,000 איש, אתה יורד לסוף דעתי?
לגמרי.
אז אתה יודע, אז הם מגיעים וזה, הם מביאים בייביסיטר ומתלבשים וקונים כרטיסים ו...
זה גם לא מעט אחריות, אתה יודע, על כתפיים של אומן, שכמו שאתה אומר, 3,000, 4,000 איש מגיעים לראות אותו, עושים את כל הסידורים מסביב, הבייביסיטר, הארגונים, ובסוף באים לראות...
אתה צלצלת הבוקר להלחיץ אותי. זה הדיבור, הבנתי אותך. אני אגיד לך מה, יש לי קהל כל כך מדהים, שכבר ביום הראשון, שזה היום יום שישי, לפני 3 ימים נפתחה המכירה, וכבר כאילו על השעה הראשונה נגמרו כל הכרטיסים באורקסטרה למטה.
וואו.
ובפודיומים.
כן.
יש לי קהל אחר, תודה לאל.
איזה באמת. כיף.
אין לי מינים.
ושבוע לפני קיסריה יקרה עוד משהו בפארק הירקון. אנריקה איגלסיאס, הזכרתי אותו קודם, מגיע להופעה, התבשרנו על זה השבוע. שאלת השאלות, אתה יודע, אנחנו מדברים כאן עכשיו, אתה עולה איתו על הבמה?
קודם כל זו שאלת השאלות גם עבורי.
אוקיי, עוד לא סגור.
אני יכול להגיד לך, קודם כל חזרתי עכשיו ממפגש איתו. האמת הייתי 3 ימים בבודפשט, ואתה יודע, אז הוא הופיע שם יום אחרי יום, אז יום אחרי יום הלכתי לשם, הייתי שם כל הצוות.
אוקיי.
חוויה יוצאת דופן ברמות שאני לא יכול לתאר, ואני יכול להגיד לך שטסו המון ישראלים, וכל ה... כאילו חצי מטוס בא להצטלם איתי, ואתה עולה איתו, נכון? אתה עולה איתו עכשיו, הם חושבים שאני בא לשם ואני עולה. עצם השאלה הזאת, שזה לגיטימי בעיני אנשים, אני כבר מרגיש שאני חוצה את הגשר לחלום, אתה מבין? אז כאילו, אני לא יודע, בעזרת השם, זה מה שאני אומר.
זה בכלל מגביר קצת את התיאבון, לא? זאת אומרת, להופיע בקליפ ולהקליט שירים עם אנריקי איגלסיאס, יש מחשבות אולי על השיתוף פעולה הבא? בארץ, בחול?
קודם כל, אני בקיסריה, בעזרת השם, מארח את אלוויס קרספו, שהוא אחד המלכים של המרנגה, שהוא, אם אתה מכיר את סואה ומנטה.
כן, בטח.
אז זה שלו, והוא, אתה יודע שזה כבר משהו בינלאומי... עוד צעד נוסף ומרגש, ובטוח שאנחנו גם נשתף פעולה בעזרת השם. אני יודע, מה שקורה זה שקרני, המנהלת שלי, או סליחה, כלבה שלי פה, שקירה.
אנחנו סולחים. שקירה, אמרת?
נכון.
וואו, אהבתי את זה.
אז כשאני כבר בחלום, כשאני בחלום הזה, קרני כבר בחלום הבא, בעשייה הבאה, אתה מבין?
כן.
אז אין לדעת, אפרופו שקירה, אפרופו ג'ניפר לופז, אין לדעת.
שקירה, זאת אומרת, לא שקירה ששמענו עכשיו לפני חצי דקה.
נכון.
כן.
נכון, קול אחר טיפה.
ולפני הכל, לפני קיסריה, ולפני אנריקה, ולפני פארק הירקון, מחר מוצאי שבת אתה מגיע לקיבוץ יגור, מה מצפה למי שיגיע מחר להופעה?
הרבה אהבה.
כן.
שירים משלושת האלבומים, ועוד איזה הפתעונת קטנה כזאת שאני הולך לשיר שם.
שאתה שומר אותה בהפתעה.
ברור.
אחרת זו לא תהיה הפתעה, זה נכון?
נכון, נכון.
רותם כהן, היה תענוג לשוחח איתך, אנחנו כבר מחכים להופעה מחר, ובכלל לכל, אתה יודע, לכל ההתפתחויות המאוד מסקרנות בקריירה שלך, אנחנו נמשיך לעקוב וליהנות. תודה, וסוף שבוע נעים.
ביי לכם,
ביי, תודה. ועם סובם אל הרדיו של אנריקה איגלסיאס ורותם כהן, אנחנו נפרדים לשבוע הזה. תודה רבה לכל מי שהיה איתי כאן, לטכנאי האגדי גיא המודעי, ולכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע. אין כמוכם.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche. בצד ובקרוב אלייך הרגשתי את השמיים נופלים כמו אימפריה אני חושב עלייך כשהוא שוכב עלייך הוא כבר הלך הלילה לא, אני לא אתן סובמה לרדיו קטע מקנציון סינטל